קודם כל אני איש בשורה היום, ברוך השם, הבת שלי הקטנה, הצעירה, התארסה אתמול בלילה. אז אני חושב, עם ציבור אנחנו לומדים תורה כל שבוע ביחד כבר הרבה זמן, ואני חושב שהקשר בין מר בצטוירר לחבריו, שומעיו, תלמידיו, אמור להיות כמו קשר משפחתי, אז ברוך השם, שמחה גדולה לנו. בפרט כי שמדובר בצעיר הילדים, זו הרגשה מאוד מיוחדת. ברוך השם זכינו לבחור תלמיד חכם מופלג, ממשפחה טובה, בעל מידות, והלב שלי מלא הודיה לקודש ברוך. פרשת השבוע אנחנו לומדים לראשונה בתורת מוישה על אחד מימי החג והמועד, על חג המצויס, ביום הראשון מקודש וביום השביעי מקודש יהיה לכם כל מלאכה לא יעשה בו הן. והסוגיה שבה אנחנו עוסקים היום איננו קשור לסוגיה מסוימת דווקא של פרשה זו, אבל אחת הסוגיות היסודיות ביותר בהלכה שבת בפרט ובכל התורה כולו בכלל. היום אנחנו עוסקים בסוגיה של דובר שאינו מסחבן ופסיק רישא. אין מי שלא למד סוגיה זו במקום כלשהו, אם במסכת שבת או בשאר המקומות בש"ס או בהלוכה בשולחן ערוך ובפויסקים. ואנחנו לא נעסוק היום בהלוכה למעשה, רק להבין את שורשי הסוגיות. אז למדנו בשבת לבחור בייס ובמקומות רבים נוספים בש"ס. גוירר, אודם, מיטה, כיסא וספסל, ובלבד שלא יתכוון לעשות חריץ, זה שיטה רב שמעון שדובר שמסחבן מותר. רב יהודה חולק על רב שמעון ולדעת רב יהודה דובר שמסחבן אסור. והשאלה הראשונה שאני תמיד שואל כאשר אנחנו לומדים סוגיה זו, למה על סמך מה אומר רב שמעון דובר שאינו מסחבן מותר? וישנה תופעה בש"ס, סוגיות כל כך יסודיות, דובר שמסחבן מיתו ולא כתוב בשום מקום, לא בבבלי ולא בירושלמי, ולמרבה הפלא גם לא בראשונים מפורשי הש"ס. רש"י ותוספות, הרמב"ן והרשב"א, הריטב"א והר"ן, שהאירו כל פינה חשוכה בש"ס כולו, לא טרחו להשמיע לנו למה דובר שמסחבן מותר. למה? איפה זה כתוב? על מה זה מושתת? ואני תמיד אומר לתלמידיי, כאשר יש שאלות כל כך גדולות, התשובות צריכות להיות פשוטות בתכלס. תשובה מפולפלת, מורכבת, אין בה כדי ליישב שאלה כל כך פשוטה וגדולה ויסודית. תשובות צריכות להיות פשוטות. אז הפני יהושע בשבת, דף מם בייז, נדרש לשאלה הזו. מניין לו לרב שמעון שדובר שמסחבן מותר? והפני יהושע אומר שתי דרכים, שתי הצעות. וכתלמיד קטן שבקטנים, הדן לפני רבו הענק הפני ישוע, אני חושב ששתי הדרכים של הפני ישוע אינן מתיישבות על הלב. כותב הפני יהושע, דובר שמסחבן מותר, כי זה לא מלאכת מחשבת בשבת. ושאר איסורי תורה נלמדו קל וחומר בשבת. אם בשבת החמורה שיש בה קורס ומיסס בייזנן, התורה מתירה דובר שמסחבן, קל וחומר לשאר איסורי תורה, כך כותב הפני יהושע. אם זה נכון שדובר שמסחבן מותר מפני שזה לא מלאכת מחשבת, ואם זה נכון ששאר איסורי תורה נלמדו בשבת, השאלה עומדת בעינה. אז איך זה שזה לא כתוב, לא בבבלי, לא בירושלמי ולא באף אחד מן הראשונים? אם זו התשובה, אני גם חושב שתמה גדולה לקבל תשובה הזו, כי אם כל הפטור של דובר שמסחבן זה משום שאין זה מלאכת מחשבת, היה צריך להיות איזה דרבנן. הרחתי בספרים שלי בכמה מקומות, פרשת ויקל מחסו של התורה, מחסו של מסכת שבת, אבל שתי הגרסאות האלה כבר ישנות, מאז חידשתי הרבה מקורות נוספים בסוגיה של מלאכת מחשבת. והבאתי שיש יותר מ-10 פטורים בשבת המבוססים כולם על מלאכת מחשבת. מלאכת שהצליחה לגופה. הוא מסעסק, ולא עושה וידה מחשבתוי, ומקלקל, ומלוך השאר מסקיימס. הצעד השווה שבכולם, שבכולם יש יסד הרבון ענף על פי שהם במסעדי אורייסר. עם כל הפתור של דובה שמסחבן, זה רק משום שזה לא מלאכת מחשבס, ושאר עשו אותו ללמדו משבס, למה דובה שמסחבן מותר, ולא כשאר הפתורים של מלאכת מחשבס, שאף אחד מהם איננו מותר, אלא כולם פטורים ויש במסדר רבונן. למה דבר שמסחבן אין יסדר רבונן? שאלה אחת, שאלה נוספת. אם נלמדו שער איסור התוירה קל בחוי ממשאבס, אז אנחנו צריכים ללמוד קל בחוי ממשאבס לפתור בכל איסור התוירה גם הלוך שאין צריך לגופה וגם המקלקל. וגם כשאדם עושה עבירה ומעשה שאיננו מתקיים. ובשום איסור מאיסור התוירה אנחנו לא מוצאים את אותם הפטורים שבשאבס אנחנו למדנו ממלאכת מחשבס. אין בכל התוירה כולו פטור, לא של מקלקל, לא של מלוך השאין שיחה לגוף, ולא של לא סבידה משבתוי, ולא של מלוך השאין המסקיימס. הרי שלא לומדים שער אסור התוירה משבס לגבי מלאכת מחשבס. מלאכת מחשבס נשאר לעולם דין מסוים ומוגדר רק בהלכה שבס בלבד, ולא למדנו משבס לשער אסור התוירה. שאלה שלישית, וכל אחת משלושת השאלות האלה גדולה ועצומה. שאלה שלישית, דבר שמסחבן איננו רק היתר באיסור התוירה שנוכל לומר למדנו שער איסור מקל וחוי ומשבס. המסעסק לא יוצא דרך אבוסי גם לא במצוות של תוירה. מה זה קשור באיסור שבס? כאן לא מדובר באיסור שנלמד מקל וחוי, כאן מדובר בתחום שולה לחלוטין. מעשה שאדם עושה כמסעסק אין בה כדי להוציאו ידי חובתו. ומשם שלושת השאלות הללו אי אפשר לקבל את דרכו הראשונה של פני ישוע. אומר פני ישוע דרך נוספת, ואם אני יכול לקבל מסכת יבוא מסקטן זה יהיה לעזר. אומר פני ישוע והוא מתבסס בגודל בקיאותו על גמור, ויבוא מסדף דלת ומדבייס. שם כתוב. למה כתוב באיסור שטניס, באיסור קילי בגודם שני להרים? לא יעלה הולכו ולא תלבש שעטניס, כתוב בגמורה. אלו היה כתוב רק בגד כליים שעטניס, לא יאללה הולך או. הווה ימין כל דרך הלא עושה רחמונה, אפילו מויכרי כסוס. כוסף רחמונה, לא תלבש, דומי דלבישה דאיזמי הנו. הרי למדנו מכפל הלשון, באיסור כלאי בגודים, באיסור שעטניס, שמויך אקסיס מותר להם ללבוש שטניס. כותב רשי, מויך אקסיס שאין מסחבנים להנוע סחימו. אומר הפני ישוע לפי דברי רשי, אילו היה כתוב רק לא יעלה הולך, היינו אומרים שמויך אקסיס גם בהם יש איסור, אף על פי שאינם מסחבנים להנוע סחימו. כמשמנו לא תלבש, שמויך אקסיס מותר להם ללבוש שטניס, מויכים כדרכם. אולי מכאן המקור שדובר שמסחבן מותר, כותב הפני ישוע. זה נכון שרשי כתוב מויך אקסוס שאין מסחבנים להנוע סחימום, אבל ההתר של מויך אקסוס איננו משום דובר שמסחבן. מה שלמדנו מלא תלבש שטניס, כתוב בגמורה, מה לביש דאיזבי הנוע סחימום, אף הלא דאיזבי הנוע סחימום. מה שלמדנו שם זה שאין לבישה מוגדרת כלבישה לגבי איסור שטניס, אלא לבישה זנוע. לבישה שמהותה הנוע סחימום. וכאשר רשי כותב מויך אקסוס, אין למסחבן הלא סחימום, זה לא היתר של דובה שיהיה למסחבן. זה היתר שמגדיר מה זה לבישה שנאסרה. אין לבישה אלא לבישה לשם הנוע סחימום. ומכיוון שמויך אקסוס אינן מכוונים לנוע סחימום, ממילא לבישה זו לא יעוס לתוירה. וזה לא המקור שדובה שאין מסחבן מותר. וגם לפי דרכו של השנייה של הפני ישוע, חוזרת השאלה לעינה, ובמקומה היא עומדת. זה איך זה שלא כתוב בשום מקום מפורש. בגמורה ובראשונים, שדובה שמסחבן מותר, גזר עשה כוסף שלמדנו מלוי סיל בשטנס. אז אני יודע שיש מי שאומר שמה שאמרתי מקודם שלא כתוב ביאף אחד מן השוינה מנולן שדובר שם אסחב המותר לא מדויק. כן כתוב בריטבו דף למד דלת דומד בייז במסכת יומה. כי הריטב"א כותב להד ים דובי שמשך ומותה בכל התואר כולה, שבת זה בניין אב לשאר איסורי תוירה. לא יכול לכתוב בריטב"א שלמדנו שבת משאר איסורי תוירה. אבל כשנתבונן בדברי הריטב"א, הפך הדברים. הריטב"א להד יסותר את הפני ישוע. כדי להבין את דברי הריטב"א, אני רוצה להקדים את מה שנראה לעני וזדהיתי בסוגיה גדולה זו. והרבה פעמים אני אומר בפניכם הנחה יסודית, שאצלי היא מן ההנחות החשובות בדרכי התלמוד. ואני חוזר להערה שאמרתי מקודם. כתוב בגמרא במקומות רבים, בסוגיית רבות, שלדעת רבי שמעון דובי שהם מסחר ומותה. הברייסה המקורית זה בהלכות שבת, כפי שציטטתי מקודם משבת חוב בייס. גורר, אודם, כיסאי, מיטה וספסל, ובלבד שלא יסחה ונעשו יסחרית, זה דברי רב שמעון. אבל לפחות בחמש סוגיות בשעס אנחנו מוצאים שרב שמעון מתיר את דובי שמסחה וגם בשער איסורי תוירה. שבת קוף למד ג' לגבי מילה בצורעס. החותך נגע ומסירו מעל בשרו עבר בעשב ולא יססר של טהרס נגון. ובשבת קוף למד ג' חזל מפלפלים בסוגיה של דובי שמסחה ונעים מותר למול תינו כאשר יש צרעת נגע באורלה שאנחנו מסירים מן הגוף. נוזי אמן בייז. לגבי נוזר חופף ומפספס, אבל לא סורק. נוזר אסור בתגלחס, מותר לו לחפוף את ראשו, אף על פי שלפעמים הוא תולש שערות, אבל אסור לו לסרוק. כי בסריקה זה פסיק רשע, זבוך עם צדק א', מזלפן יין על גבי הווישים. אסור לחבות אש על גבי המזבח, אש תומתוקד על גבי המזבח, ואף על פי כן מותר לזלף יין על גבי אש המזבח, והגמור מפלפלת בדין של דובו שאינוי מסחבן. פחוירס חוף דלד, האם מותר לתלוש שער מן הבחור כדי לפנות מקום, כדי שכהן יוכל לבדוק את המום? ובפסוח עם חובב, בסוגיה של מויכי כסוס, בסוגיה של כלאי בגודים. אז חמש סוגיות יש לנו בשעס דובי שם מסחה ומשער איסורי תוירה, סוגיות רבות יש בשעס דובי שם מסחה ומשבס, ואף אחד לא מציין שהמקור הוא הגמור ביבוא מסדבדל אדומת בייז לגבי שעתנס. ומשום כל זה אני אומר, חייב להיות הסבר שהטעם שדובי שם מסחה ומותר היה כל כך פשוט בעיני חזל והראשונים שלא תרחו להשמיע מה שורש הדברים. אנו מגששים באפלה, אבל יהיו הנחות שבעיניהם היו כל כך פשוטים שהם לא הלו על דתם שצריכים לפרש אותם. אז רב שמעון סבור שדובי שאין מסחבן מותר, כי לדעתו מעשי האדם מתאפיינים על ידי דעת וכוונה. מויסר האודם מן הבהמה. במה אנחנו נבדלים מבהמות שדה וחיות יער מעוף שמיים ודגי ים, אם לא בשכל שהקודש ברוך הוא חנן אותנו? ולכן רב שמעון סבור דברים שנעשו ללא כל כוונה אינם מתאפיינים כמעשי אדם ולא מתייחסים אליו כאילו נעשו מאליהם. זה סברת רב שמעון, וסברת רב שמעון איננו נובע לא מהלכה למה שמסיינה ולא מגזירת הכוסו ולא מסברה למדנית דווקא, אלא מהנחה פשוטה איך אנחנו מתייחסים למעשי האדם. ולדעת רב שמעון, מה שאדם עושה ללא כוונה, כאילו לא עשה, כאילו הדברים נעשו מאליהם ולא מתייחסים לאדם ולא מתאפיינים כמעשי האדם. וסברה הזו הייתה פשוטה בעיני הראשונים עד שלא ראו צורך לטרוח ולהסביר אותה. אז בראשונים אנחנו לא מוצאים סברה הזו, אבל באחרונים כבר כן. והמקור הראשון שלפחות אני ראיתי בסוגיה הזו זה דווקא המר"ל בספר תפארת ישראל. המר"ל קשה להגדיר אותו, אחד מגדולי ישראל שקשה להגדיר מי ומה היה המהר"ל מפראג, ויש ויכוח גדול האם היה מקובל פילוסופי או פילוסוף קבלי, לא ברור. המר"ל רואה את עצמו כמקובל והוא תוקף את הפילוסופיה קשות, אבל הוא לעולם לא מצטט מקורות קבלה, אף אחד מהמקורות החשובים של הקבלה. השפה שלו איננו שפת המקובלים, זה קבלה משל עצמו, שונה מקבול הזרי, שונה מכל השאר. השפה שלו הוא שפה פילוסופית, אבל הוא תוקף את הפילוסופיה בחמת זעם, והמהר"ל הוא בולול, יש בדבריו לומדס והלוכה ופילוסופיה ומחשבה וקבולה, הכל בתרובת מופלאה בסגנו המיוחד. אז בספר תפארת ישראל המהר"ל עוסק בסגנונו הפילוסופי, והוא כותב שכל פועל במיקרו איננו פועל האדם, דברים מקריים איננו פועל האדם, כל פועל במיקרו איננו, אין לו כל חשיבות, הוא לא קשור לאדם, כפי שאמרו, דובר שיהיה מסחה ומותר, דובר שיהיה מסחה ומותר, כי דברים שאדם עושה ללא כוונה הם דברים מקריים, אין להם חשיבות, ולא מתייחסים לאדם, כך מבליע המהר"ל כאשר הוא מוכיח מן הדין שדובר שיהיה מסחה ונשאר שממתיר הגדרה פילוסופית בסגנולו המיוחד. אלה הם דברי המהר"ל. החזון איש, חזון איש קל להגדיר, אף על פי שהוא מיוחד, אין דומה לו. כל תלמידי יודעים איך אני רואה את החזון איש. אני חושב שהחזון איש היה אחד מרבסינו הראשונים. והוא נזרק על ידי ההשגוח העליון 500 שנה ממקומו הראוי לדורס האחרונים. השתילו את החזון איש כדי שהדורס האחרונים יראו כיצד ראשון למד תורה. כך אני מתייחס לחזון איש. כותב החזון איש, אור החיים סמנון אוס א', לא זוכר לצערי את לשונו המדויקת, אבל החזון איש כותב שדבר שאדם עושה ללא כוונה איננו פעולת האדם, וכאילו הוא נעשה מאליו. זה לא פעולה של אדם, כי מה שמאפיין את מעשה האדם בשונה מכל יצורי תבל זה רק התוכנן לאודם דס ומלמד לאינו ישבינו, ולכן דברים שאדם עושה ללא כוונה אינם מתייחסים אליו, אינם מוגדרים כמעשיו. ורב יוסף אנגל, גם אחד הגדול ישראל המדהימים ביותר, המקוריים ביותר של הדורס האחרונים, בספר אסבן דיורייס פרק חוב דלת, גם הוא מפלפל בסוגיה הזו ובסגנונו המיוחד. הוא מביא ראייה נחמדת שאני מאוד אוהב, ציטטתי הרבה פעמים. כי את הדברים של יוסף אנגל אני ינקתי עם חלב אם. אבי מוירי, שיהיה בריא עד 120 שנה, היה לומד הרבה בספריו של יוסף אנגל, ואני גדלתי עם הדברים האלה כילד קטן. אז הגמרא מספרת ביבומס, צדק ועומד בייס, סיפור מדהים על בייס כנסת שבטבריה. מה עשה בבייס הכנסת שבטבריה? גדול התנועם מחלקו בו, מחלוקת בדין תומאס קיילם בהלכה מסוימת. עד שקורו ספר תורה בחמוסון. הוויכוח כל כך התלהט עד שקורו ספר תורה. והגמור שואלת, קורו סל כדעתך? איך יכול להיות שתנועם צדיק עם קורו ספר תורה בחמוסון? אלו אימו עד שנקרא ספר תורה בחמוסון. כותבים התוסף, קורו סל כדעתך? קורו משמע בכוונה. לא יכול להיות שקראו בכוונה. מה הגמור מתרצת? לא, לא קראו, נקרא. מה זאת אומרת נקרא? יושבים כאן ציבור גדול, רובנו גידלנו ילדים קטנים, חלקנו רק לפני מספר שנים היו ילדים קטנים, אבל כולנו מכירים את התופעה שילדים מסתובבים במטבח ופתאום בקבוק הקריסטל הכי יפה שהיה בבית נשבר, מתנפץ לרסיסים, ואבא ואמא בכעסם שואלים מי שבר, ומה הם אומרים? לבד, לבד. הבקבוק החליט פתאום לנסות לעוף, להיופף, מה זאת אומרת לבד? הילדים צודקים, כך כתוב ביבומס, צדק ועומד מתבייס. קורו ספר תורה בחמוסון, חזל שואלים קורו סל כדעתך? מה גם הוא מתרץ? לא קרו, נקרא. מה זאת אומרת נקרא? מי? השדם והרוח הסבאו וקרו את הספר תורה? מישהו קרא את זה? כן, אבל מכיוון שקראו שלא בכוונה, נקרא, לבד, כן, לבד, הבקבוק נשבע לבד. אומר רבי יוסף אנגל, כאן, באגדתא, בסיפור הזה, ביבוא מסדק ומתבייס, מתגלה הסוד של דובר שיהיה מסחבן, דובר שיהיה מסחבן מותר, כי זה לא מתייחס לאדם. דובר שיהיה מסחבן זה נקרא, זה לא קורו, לא קורו שום דבר, נקרא, קרה מעצמו. וכדברי החזון איש, וכדברי המהר"ל. אז בספרים שלי, כאשר עסקתי בסוגיה הזו, הבאתי ראש, לא במסכת שבת, אלא דווקא בחולין דף למד א'. בחולין דף למד א' יש מחלוקת סמרוה, האם שחיתה צריכה כוונה? מי ששחט ללא כוונה, האם השחיתה כשרה או השחיתה איננה כשרה? וכתוב שם בגמור, שם הסכין נפל מידו, לכולי עלמה, השחיתה פסולה. מכיוון שהוא כלל לא התכוון לחתוך שום דבר. כותב הראש, שם הסכין נפלה מידו, מכיוון שהוא לא התכוון לזרוק את הסכין, הרי זה כאילו הסכין היה מונח על גבי השולחן, והרוח היא פילוסוי. וזה לא מתייחס כלל לאדם. הרי לן בדברי הראש, שכאשר דבר קורה, ודאי שקרה על ידי אדם, אבל אם הוא לא מתכוון, כאילו הרוח היא פילוסוי. הראש איננו ראיה לדין דו ושם סחבן. אני רוצה לציין נקודה חשובה. משום שהראש מדבר על מצב שבו הוא, לא שהוא לא התכוון לשחוט, הוא כלל לא התכוון לזרוק את הסכין, אלא זה נפל מידו. אבל מה שאנחנו כן רואים בראש, שלפעמים היעדר של כוונה ורצון שוללת את כל היחס והזיקה שבין אדם למעשה שנעשה על ידו. ויש מצב שבו אדם עשה מעשה. ואנו אומרים, לפי ההיגיון של התורה, שלא, ודאי שהוא עשה את המעשה, אבל זה לא מתייחס אליו, לא קשור אליו, כאילו נעשה מאליו. לפחות את היסוד הזה אנחנו לומדים גם מתוך דברי הראש. תמציס הדבורים, דובה שאין המסחה ומותר, זה לא גזי עשה כוסוב, כי שני הדרכים של הפני ישוע, זה לא הלוך על המוישה מסיני, אם כן, היה צריך להופיע מקור מפורש בשעשו ברישוינם, זה סברה יסודית של רב שמעון בדרך שהוא מתייחס בכלל למעשה האדם, והסברה הזו כנראה הייתה כל כך פשוטה בעיני קדמוננו, שלא תרחו להסביר את הדברים. אז מה כתוב בריטבו? ביום הלמדת, כאשר הריטבו אומר ששבס זה בנייניו לכל התורה, לכל השדוב שהם שחה ומותר. צריך להבין את ההקשר במה עוסק שם הריטבו. יש מחלויקס ראשונים. לרב יהודה, שדוב שהם שחה ונסור, יש מן הראשונים שסבור. כך מובה בתויסס יומדף למדלת, בשער הראשונים שם במקום, וכך דאס רשי בשבס קוף חוף אלף עומד בייז. רב יהודה סבור דובה שמסחה ונוסם מן התואר בשער שהוא תואר, אבל בשבס הוא מודה שדובה שמסחה ונעננו עושה אלה מדרבונם בלבד, כי בשבס זה לא מלכס מחשבס. ולכן בשבס אי אפשר לומר שדובה שמסחה ונוסם מן התואר, זה לא מלכס מחשבס. ולכן בשבס זה רק יש דרבונון, כמו שער הדינים שאינם בכלל מלכס מחשבס, אבל בשער עשו אותו, שאין דה מלכס מחשבס, ביהודה סבור, שדובר שם שחב נוסע מנטוירו. והריטבו בא לשלול שיטה הזו, והוא אומר, אם תמצא לו אימא שיש מקום לחלק בדין דובר שם שחב אין בין שער עשו ובין שער עשורי תוירו, אז מניין לנו שרב שמן מתיר דובר שם שחב אין בשער עשורי תוירו. הלא ציינתי בתחילת השיעור, רב שמן בשפתו הוא, בלשונו הוא, מדבר רק על גוירר אודם כיס אמיתה וספסל. כל שאר הסוגיות במרחב הישר שבהם אנחנו אומרים שרב שמן מקל גם בשאר הסיוטוירו, רב שמן לא אומר זאת. חזל אומרים, עלי בדי רב שמן. שואל הריטב שאלה מאוד פשוטה. אם באנו לחלק לשיטס רב יהודה בין שבס לשאר הסור לתוירו בדבר שם סחבן, יש מקום לחלק חילוק זה גם לרב שמן. ואולי רב שמן מתיר דובה שם סחבן אך ורק בשבס, משום שזה לא מלכס מחשבס. מניין לנו שרב שמן יתיר דובה שם סחבן גם בשעה חלקי תוירו. ומכאן, שמלכס מחשבס לא קשור כלל לדין דובה שם סחבן. ומניין לנו בשעה חלקי תוירו, שרב שמן סבור דובה שם סחבן מיתו, שבס זה בנייניו לכל שאר איסורי תוירו. כבון הסרית ואיננו, שבשבס זה גזר עשה כוסו, ובמשבס למדנו נשאר עשיר את הילה. הפך הדברים, הריטב וטוען, אילו זה היה השבס דקדין, לא יכולנו ללמוד משבס לשאר איסור את הילה, היינו אומרים אולי רב שמעון מתיר רק בשבס ולא במקום אחר. שבס הוא בנייניו לשאר איסור את הילה, כוונת הריטב, שהברייס שבו רב שמעון מתיר דו ושם סחבן בשבס הוא בנייניו לכל שעה עשיית הילה, כי זה אותו טעם. ואותו דין, ואין לחלק בין זה לזה. זה הכוונה של הריטב"ו.
ולא כפי שראיתי מי שטועה בכוון השדת. וכשלומדים את כל הקטע בריטווה, כוונתו ברורה, ברורה ואין מקום לטעות בו בכלל. ואם כן, דברי הריטווה הם מחזקים את מה שאמרנו, ולא סותרים ולא שוללים אותם. אז זה דרך הבנוסי בעיקר הדין של דובה שם מסחבן, וזה מסביר מה דובה דובה שם מסחבן מותר בשבס בשעה סעותו אלה, וגם המסעסק במצווס לא יוציא ידי חייבוסי, כי אין בין מצווה לעבירה. כל מעשה שיעשה האדם אין לו שום משמעות הלכתית, תורנית, אם הדברים נעשו שלא במסחבן, כי זה לא מעשה האדם. מה שמאפיין באופן הבסיסי ביותר מעשה האדם זה מעשים מכוונים, סויף מסה במחשבות תחילות. אז למה פסיק רישה שונה, ואיך אנחנו מבינים את הדין של פסיק רישה, איסור דיורייסה, אביי ורובד אמרי תרוויו, מוידי רב שמעון בפסיק רישה שחיו. הדין של פסיק רישה אפשר להבין בשתי דרכים שונות. ביקשתי מקודם גמוי אבומס, ואני מצטער עוד פעם להצליח, אם זה לא תלכה יתאה לתוארס הרבים, אם אני יכול לקבל גמוי שבס קטן, ואם יש רמב״ם זמני קטן. שתי דרכים אפשר להבין את הדין של פסיק רישה. מדוע פסיק רישה עושה מן התוארה? דרך אחד אומרת כך. בפסיק רישה, ענן סהדי דקום מחווי. בפסיק רישה, מכיוון שהוא יודע, הוא יודע מה התוצאות. לא יכול להיות שהוא לא מתכוון. אבל הוא אומר שהוא לא מתכוון, יש לפעמים, הוא חושב שהוא לא מתכוון. אנחנו משארים שהוא כן מתכוון. ההגדרה הזו למדתי לראשונה מדברי החזוניש, בהסוגס, הגוה של החזוניש של רב חיים על הרמב״ם. בהלכות תפילה. יש קטע ידוע של רב חיים בריסקו על הלכות תפילה. חז"ל אומרים שכוונה לא מעכבת אלא בברוכה ראשונה ובפוסק ראשון של קריאה שמה, ברוכה ראשונה של תפילה סמית, יש לו רב חיים, אבל מצווה סיחס כוונה. מצווה סיחס כוונה. והרמב״ם גם כותב שמי שמתפלל בלי כוונה, אין זה תפילה. זה כלל לא תפילה, אז איך יכול להיות שיצא ידי חובתו? רב חיים אומר הברקה גאונית, אבל קשה להתאים אותה למציאות החיים של בני אדם, אומר רב חיים. יש כוונה שמעכבת מתחילה סתפילו ועד סופה, מהמילה הראשונה עד למילה האחרונה. כוונס המצווה, הכוונה שהוא מקיים מצטפילו, והכוונה שהוא עומד לפני המלך. אבל פירוש המילויס וכוונת התוכן לא מעכבת אלו בברוך הראשון לבלבד. כך אומר רב חיים. הברקה שמתאימה לרב חיים. אבל בפועל, מה הסיבה שאנשים לא מכוונים לתוכן התפילה? הלא כולנו בני אדם. איך זה קורה שאנחנו לא מכוונים לפרש המילה? זה רק משום שאנחנו מפליגים למחוזות הרחוקים בכוונה, במחשבותינו. מה אפשר לעשות? אני מתחזק כשאני לומד את הירושלמי בברוכס, שם אומר רבי שוב בן לוי, בואו ונחזיק טוב לברכיים שלנו ולמותניים שלנו, שהם רגילים להשתחוות איפה שצריך להשתחוות בתפילה סעמידה. כך כתוב בירושלמי, והדברים מבהילים. הברכיים כבר יודעים איפה קוראים ואיפה משתחווים. ואלה היו האמירון של, של, של חז"ל. אז בדרך כלל, רוב בני אדם, מאיס לאיס, מפליגים. על הרמב״ם שלמדו אתמול, על הטיולים שמתכננים למחר, כל אחד לפום דרגי דילי, על מה שקרה בבית. אז באותו עת, כשם שהוא לא מתכוון לתוכן הדברים, הוא גם לא מתכוון שהוא עומד לפני המלך. מי הוא זה ואיזה הוא, שהוא לגמרי יודע שהוא עומד לפני המלך, והוא לא מתכוון למה שהוא אומר. זה לא. אומר החזוניש, שאין כאן סתירה בכלל. אבל חזניש מניח יסוד גדול בדיני מצווה סיחס כוונה. בלשון החזניש הוא מחדש הגדרה חדשה, כוונה כהה. בלשוננו השונה הייתי אומר את אותם הדברים, כוונה עמומה, חבויה. בין נבחי מחשבותיו של אדם יש רבדים שונים. היום פסיכולוגים מדברים הרבה על התת מודע. אבל אפילו במודע יש רבדים שונים במחשבות שלנו, בנבחים, בנבחי מחשבותינו. אומר החזון איש, לגבי כוונת המצווה ודאי בכוונה הבסיסית ביותר, עצם העובדה שאדם עומד במקום אחד ואומר מילים, בהכרח מבטא איזשהו רובד בסיסי של כוונה. עובדה שהוא לא מטייל, עובדה שהוא לא מוציא סיגרי, עובדה שהוא לא עונה לפלאפון שמרטט לו בכיס. זאת אומרת שיש לו מודעות בסיסית שעומד בתפילה, גם כשחושב על דברים אחרים. די בכוונה העמומה והבסיסית ביותר להוציאו ידי חבוסוי, בהלכה של מצווה שיחס כוונה. כך אומר החזון איש. וזה יסוד גדול. מכל מקום. אני הבאתי ירושלמי שכתוב פה מה מירושלמי. אוכל מצה ולא כיוון ליבוי. אומרים חז"ל, לא יוציא ידי חבוסוי. אם היסב חזוק שכיוון. אם פתאום ראינו כשהוא אוכל מצה הוא יושב בהסיבה, אנחנו אומרים חזוק שכיוון. אבל הוא אומר, רבותיי, לא כיוונתי. ואנחנו אומרים לו, אתה חושב שלא כיוונת, אבל אנחנו ראינו פתאום, עשית הסיבה שמאל. אולי תסביר למה עשית הסיבה, אם לא כיוונת. אתה חושב שלא כיוונת, אבל אנו אומרים לך, כיוונת. הוי הרויך, אבל אסוס מחוירי בייס הכנסת ושום הכל שויפו, לא יוצא דרך הבוס, אוי. אם עומד חזוק שכיוון, ראינו אותו רוכב על אסוס מחוץ לבייס הכנסת, ברגע שתחילו את כל בשופעה, הוא עמיד את הסוס ועמד במקום אחד. אחר כך הוא בא לשאול, לא התכוונתי, ואנחנו אומרים, רק רגע, אנחנו ראינו שנעמדת בדיוק כשהתחילו את כל, חזוק שכיוון. אז אני יודע שהמוגרם רום מפרש את הירושלמי בשתי מקומות, אומר המוגרם רום, הוא בא לשאול, אני לא זוכר אם כיוונתי, ואנחנו אומרים, אם היסה ואם עומד חזוק שכיוון. אבל אני אומר, לפי החזון איש, פשטס היו שם, ובירושלמי לא כתוב ספק, שם לא כתוב שהוא בא לשאול. בירושלמי כתוב, לא כיוון ליבוי, ואנחנו אומרים לו, חזוק שכיוון. כך אני מפרש את דברי ירושלמי. מכל מקום, בנוגע לענייננו, בפסיק רשע אפשר שאנחנו אומרים, ודאי שכיוון. הוא חושב שלא כיוון. אבל אפשר לפרש את הגדר של פסיק רשע בדרך שונה. וזה מחזיר אותנו ליסוד שאמרתי מקודם. למה דובר שאינו מסחבן מותר? כי המעשים שאדם עושה ללא כוונה לא מתייחסים אליו. אפשר. ותחשבו לעומק הדברים. מי אומר שהדרך היחידה לייחס מעשים לעושיהם זה על ידי כוונה? גם הקורח יש לו משמעות. גם הקורח. ההכרח קושר ויוצר זיקה בין מעשים שאדם עושה לתוצאותיהם. והוא שאמרו חז"ל בפשטס השון, פסיק רשע ולא יומוס. כאשר אדם עושה מעשה, והתוצאות הכרחיות, ידועות ונגזרות מראש, אי אפשר לומר שהמעשה מתייחס לאדם, והתוצאה איננה מתייחסת אליו. דבר אחד הם, אי אפשר להפריד את התוצאה מהמעשה. כאשר היא נגזרת בהכרח מן המעשה, אז המעשה ותוצאה כדבר אחד הם. ויש זיקה בין אדם גם לתוצאות, ואי אפשר לנתק את התוצאות מעשיית המעשים. ואני חושב שזה פשטס לא שוין הרמב״ם, בפרק א' הלוך אבוב מהלך השבס. פרק הראשון מהלך השבס, הרמב״ם מניח את היסודות הכלליים של הלך השבס. ואני קורא הלוך אבוב, זה הדין של פסיק רשת. אבל עושה מעשה ונעשס בגלולוי, מהלוכה שוועד הייתי עושה בשביל אויסוי המייסה, אף לפי שלא נסכוון לו, חייב, שהדובה ידוע שאי אפשר שלא תיעשה אויסו מלוכה. כיצד? הרי שצריך לראש אוף לצחק בו תינג, וחותך רואי שבשבס, אף לפי שאין סוף מגמו של הריגס רוב בלבד, חייב, שהדובה ידוע שאי אפשר שיחתך ראש חיו ויחיה, אלא המובס בו בשבילו, וכן כל כי יועצה בו. בספרים שלי, אני פירשתי את הרמב״ם כדרך הראשונה שאמרתי לפני מספר דקות. אחר כך אני חושב שלושן הרמב״ם יותר נוטה כדרך השנייה. הרמב״ם לא כותב ענן סהדה שכיוון. הרמב״ם מדגיש, הדו וידוע. לא שאנחנו יודעים, אלא כוונת הרמב״ם היא נגזרת, היא הכרחית. אי אפשר לומר שאני רק חתכתי את הראש, אבל לא הרגתי, ההריגה לא קשורה אליי. לא, מי שחותך ראש הורג. זה אותו דבר. ולכן גם הקורח מייחס תוצאות לעושיהן. ואי אפשר לומר שהוא התכוון רק לעשות זה, והתוצאה לא קשורה אליו, כאשר התוצאה בהכרח נגזרת מן המייס. אלה שני דרכי אבונה, בעצם המושג של פסיק רשע, ואני חושב שבשאלה הזו אולי נחלקו האורך ושער הראשונים. שערי התוסס הביאו את שיטס האורך בכסוב וסבוב עומד בייס, בשבס קוף ג' עומד א', רדס האורך לא אמרו פסיק רשע ולא יום עוסחייב, אלא בפסיק רשע דניח עלי. בפסיק רשע דלא ניח עלי, לדס האורך מותר לך תחילו. כי לדעס האורוך, פסיק רשע דלניח עלי, חוזר להיות דובו שאין מסכוון לכל דבר. וכשם שדובו שאין מסכוון מותר, גם פסיק רשע דלניח עלי מותר. פסיק רשע דלניח עלי, דינו כדובו שאינו מסכוון. כך דעס האורוך. רוב הראשונים חולקים על האורוך, והם סבורים פסיק רשע דלניח עלי, יוסם דרבונן, כי כל מלוכה שאין צריכה לגופו. אם לא ניח עלי, אין לו עניין בתוצאה, אז המלוכה שאין צריכה לגופו. במה נחלקו? אז מקור מפורש, הפלא ופלא בדברי הראש. פרק ט' ז' ממסכת שבת, פרק כל כסווי, סימן חס. כותב הראש, ואני קורא את לשונו. ולפירוש האורך, דרב שמעון לא מחייב בפסיק רשע, אלא איכא דניח עלי, באויס המלוכה, דאיכא למימר, ענן סעדי, דקום מחווין. פסיק רשע דניח עלי, יקלמי מר ענן סעדי, דקום מחווין. אלה דברים מפורשים. הוא יודע שזה יקרה, והוא רוצה שזה יקרה. אז איך נאמר שהוא דובר שם מחווין? זה התוצאה הרצויה לו, והוא מודע לו, זה פסיק רשע, וזה ניח עלי, ענן סעדי, דקום מחווין. כמו הירושלמי שהוכחתי, עם היסב חזוק השקירן. מקור נוסף ומרתק למעין סברה זו יש בהקדומס המאירי על השס. המאירי כתב הקדמה ארוכה על השס, ארוכה מאוד. אבל המאירי תמיד יש חן מיוחד בלשונו. ולמדתי הרבה בספרים שלו, וזה תענוג לקרוא את ההקדומה של המאירי בשס. אני חושב שיש קטע שמתחיל הוא לדרך השניס, או לדרך השנייה. והוא מתייחס שם, לדברי ראשון הם רבים, בסתירס הרמב״ם. הרמב״ם פוסק התוקע לשיר בשויפר לא יוצא ידי חבוסי כמיצה שיחס גבונו. כפור ואוכל מצה פוסק הרמב״ם יוצא ידי חבוסי. ויש מן הראשון הם שהסבירו. כשם שאמרו חזל המסעסק בחלובם וערייס חייב שכן נהנה, כך גם אותן המצוות שיש בהם הנוע, כמו אכילה, מצווה שאין צריכס כוונה. אותן המצוות שאין בהם הנאה, מצווה שיחס כוונה. אז המאירי מדמה שתי סוגיות. מסעסק, שזה קרוב לדובשי מסחבן, לכוונס המצווה. מה בין זה לזה? יש מקום לומר שההנאה משלימה חסר בכוונס המייסר, אבל מה הקשר יש בין הנוע לכוונס המצווה? מה הקשר ביניהם? המאירי אומר חידוש עצום. כותב המאירי, הוא יודע שזה פסח, הוא יודע שבפסח יש מצווה לאכול מצה. מכיוון שהוא נהנה, דעתו מתיישבת על העניין שיש בו הנאה, ואי אפשר שהוא לא יתכוון למצווה סמץ. אומר המאיר, כאשר אדם עושה מעשים, והוא לא נהנה מהם, והוא לא מתכוון להם, הוא עושה מעשים לגמרי בדרך אגב, בדרך אקראי, ואיננו מתעכב עליהם במחשבתו. אבל אדם שנהנה ממעשה מסוים, ודאי שהוא ער למעשה הזה, הוא נהנה ממנו. ולכן, אומר המאירי, מן הסתם, ענן סהדה שהוא כיוון למצווה מצה, אבל הוא אומר, לא כוונתי. וזה מחזיר אותנו לכל הסוגיה הרחבה של כוונה עמומה מבית מדרשו של החזני שאני ביססתי על הירושלמי פעמיים, כפי שאמרתי. אבל החידוש במאירי שיש משמעות בהנאה. אם הוא נהנה, מן הסתם הוא יותר התעכב במחשבתו על עצם המעשה. הוא יודע שיש מצווה מצו, הוא יודע שזה פסח, מן הסתם כיוון. כאין זה ההסבר של הראש בשיטה סאורו. זה הבדל במסקרי שדה ניחלי ומה דה לא ניחלי. ניחלי ונוע זה לא אותו דבר, אבל יש דמיון בין הדברים. הוא יודע שהתוצאה נגזרת והוא רוצה בה. אז ודאי שכיוון יקלמי מרענן סהד ידקו מכוון. אבל הדרך השנייה שאמרנו, שיותר מבוססת על הרמב״ם, שעצם ההכרח יוצרת זיקה בין אדם לתוצאה. אי אפשר לומר שאין קשר בינו לבין התוצאה. הוא התכוון לעשות מעשה, הוא לא התכוון לתוצאה. נאמר שהתוצאה כאילו נעשה מעליה, לא סביר. מכיוון שהתוצאה יוצאת בהכרח מן המעשה שעשה, גם התוצאה מתייחסת אליו. לפי הגדרה הזו, אין אף כמינה בין ניחלי ללא ניחלי, ואולי הוא מה שנחלק, הוא הראשון, מפסיקלי שזה לא ניחלי, אם זה מוטה לך התחילה, או זה רק פטור של מלוך השאין צריכה לגוף. או... אז הרחנו באחד הסוגיות הכי יסודיות בשס, דו ושם הסחבנו פסיקלי שע. הרבה אפשר יותר להעריך כאן. אני נזכר בפני ישוע, נקודה נוספת בפני ישוע, בדף ממלף. גם חידושים גדולים, ולפעמים גדולי אוילם כמו הפני ישוע כתבו חידושים עצומים, אבל אנחנו בדקויות של ההגדרות רואים דברים אחרת. כותב הפני ישוע, לפשימה מתי ידו ושם סחבנה, אבל רק כשמחשבתו ניכרס מתוך מעשוב, או ליתר דיוק כשהיעדר מחשבתו ניכרס מתוך מעשוב, רק כאשר מתוך המעשם בולט וניכר שאין לו כוונה, רק אז דו ושם סחבן מותר. ואם לא כן, כלל ידוע בשעס שאין מחשוב ומבטל מייסר, כמו שאמרו, דבורם שבלב, אינם דבורים. מעניין. פני שהוא אומר, מחשוב לא יכול לבטל מייסר, אבל אני חושב שהיעדר מחשוב כן יכול לבטל מייסר. לא מחשבה אחרת. אבל כשאמרו חזל דבר שמס חוון מותר, זה לא מחשוב שמבטל מייסר, זה מעשה שנעשה ללא מחשוב. מעשה שנעשה ללא מחשוב. כל דרך שנסביר זאת איננו מייסה. מה זה קשור לדבורם שבלב? בכלל, כל הכלל דבורם שבלב אינם דבורם, זה רק במה שנוגע לאחרים. רק במה שנוגע לאחרים. והסברה כל כך בסיסית, אם נתייחס לדבורם שבלב, בטל העולם, חרב העולם. אז אי אפשר בכלל להתייחס למה שאנשים אומרים. כל אחד יקנב וימכור ויקדש ויגרש ובליבו יחשוב אחרת וזה חורבן עולם. אמרו חזל סברה פשוטה, דבורם שבלב, אינם דבורם, אדם לא יכול לבטל את מה שהוא עושה ומה שהוא אומר על ידי מחשבת הלב. אבל זה רק במערכות שנוגעים לאחרים. קידושין וגירושין, מקח וממכר, אבל בין אדם לקודש ברוך הוא בסוגיה של דובש מסחבן, מה זה קשור לדבורם שבלב אינם דבורים? לא קשור לדבורם שבלב אינן דבורם. ולכן, משתי סיבות, אני חושב שלא כדברי הפני יהושע, שחידש חידוש גדול, הוא כדרך גדול לאחרינו לפעמים, שלומדים מסוגיה אחת לסוגיה אחרת, ולפעמים מתוך התבוננות בשורש הסוגיות, אנחנו רואים שהסוגיות לא קשורות זו בזו, וכל סוגיה מההגדרות שלה. אז כפי שאמרתי, היום עסקנו בסוגיה חשובה, ואני מחבב במיוחד את השיעור שאמרתי היום, ואני חושב שזו פעם ראשונה שאני אומר את הדברים בסגנון הזה ברבים, ואני חושב שזה חשוב מאוד, משום שזו אחת הסוגיות הכי שורשיות שיש בתורה שבעל פה, הסוגיה של דובר שם הסחבנו בפסיק ראשון. פרשס בוי אנחנו קוראים השבוע, ואני לא יכול לדבר אף פעם בפרשס בוי בלי לדבר על הרמב"ן, כי אני חושב שדברי הרמב"ן צריכים להיות שגורים על לשונו של כל יהודי, משום חשיבותם ויסודיותם, דברי הרמב"ן בסוף הפרשה. אבל ברמב"ן הזה יש שני חלקים, והיום אני רוצה דווקא לתקף על חלק שאנחנו ממעטים לעסוק בו. אני תמיד מצטט את הרמב"ן בסוף פרשס בוי, כשהרמב"ן כותב מדוע נצטווינו במצוות רבות לזכור את יציאת מצרים. וכותב הרמב"ן כי מן הניסים הגדולים והמפורסמים אדם מודה בניסים הנסתרים שהם יסוד כל התורה כולו, שאין לנו חלק בתורה מוישה עד שנדע. שכל דברינו ומקרינו הם ניסים ואין בהם טבע ומנהגו של עולם. וכפי שאמרתי, הדברים צריכים להיות שגורים על לשוננו. מבט של יהודי על העולם הסובב אותו. כל דבורינו ומקרינו הם בהשגחה פרטית. אין בהם טבע ומנהגו של עולם. ותמיד אני אומר, הרמב"ן לא היה מן הבטלנים. אף אחד מן הראשונים לא היה מן הבטלנים. אבל הרמב"ן במיוחד, כמו הרמב"ם, היה איש אשכולות. גאון עצום בכל חלקי תוירו. גאון בכל מה שאדם יכול לדעת, לא רק בתוירו שבכסב ובתוירו שבעל פה. מן הגאונים הבודדים בדוירס אוילום, בגאונס הכבירה שלו, מי כמו אדוננו הרמב"ן. והרמב"ן מן הסתם הביט סביבו, והוא היה ער לכך שיש חוקי טבע, שהעולם שלנו הוא עולם של דטרמיניזם, שיש כללים בעולם הזה. הרמב"ן ודאי שם לב שהשמש עולה במזרח ושוקע במערב, ואנחנו יודעים לצפות שנים רבות בראש מתי הזריחה ומתי השקיעה, והוא ידע שגשם יורד. לא יודע אם בחורף או בקיץ, יש מקומות בעולם שהגשם יורד דווקא בקיץ, אבל הוא ידע שהעולם שלנו מתנהל לפי חוקי הטבע. מה זה שהוא כותב? כל דברינו ומקרינו ומניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם. הרמב"ן מתכוון למה שמאחורי הטבע, מה שמאחורי המסך. אין עוד מלבדו ואין כוח בבריאה כולה, כי אם רצוינוי הפושט יסבור שמוי של רבוין כל עולמים, של יויצא בראשיס, אין כוח אחר מלבדו. והוא זה שחוקק את חוקי הטבע, והוא זה שמקיים אותם, והוא זה שבידו לברוא ברגע כממרה מיליון עולמות, וכל אחד מהם עם מערכת משלו של חוקי הטבע, ומיליון עולמות שכלל אין בהם מערכת של חוקי טבע, והם מתנהלים באופן ספונטני לחלוטין, לפי רצוינו יסבור שמוי. הכוח היחיד שיש בעולם, השם הוא אלוקים, תקף ובעל יכולס ובעל הכוחות כולם. ואלה דברים פשוטים, ולזה כוונס הרמב"ן. כמו כוונס הרמב"ם, כאשר על פי דבריו ניסחו ביוד ג' לקרם, הוא לבדוי, הוא סבו אוי סבו יעשה לכל המעשה. והוא זה שיצר את חוקי הטבע ומקיים אותם ברצוינו הפושט. זה חלק אחד בדברי הרמב"ן. עוד כותב הרמב"ן בדבריו הנפלאים בסוף פרשס בוי, תכלס היצירו הראשון. מה תכלס הבריאה? והרמב"ן במשפט אחד כותב דברים שנכתבו במאות ספרים של גדולי החכמים והפילוסופים. אין לעליון חפץ בתחתונים, כי אם שידע האדם ויודה לאלוקיו שבראו. זה החפץ שיש לעליון בתחתונים, שידע האדם ויודה לאלוקיו שברואי. מה המדירה בתחתונים וסויד הצמצום וספרים שלמים שנכתבו על סויד הסבריה, מה תכלס הבריאה? יאמר הרמב"ן, ואידך פירושה זיל גמור. כל השאר זה רק פירוש. יסוד היסוידס, תכלס הבריאה, שידע האדם ויודע לאלוקיו שברוי. שידע ושיודע זה שני דברים. שידע, קודם כל עצם ההכרה. עצם ההכרה שהקודש ברוך הוא שברא, הוא שמקיים, הוא שזן ומפנס, הוא שבחסוד המרובים נותן, והוא שלפעמים גם לוקח. אבל אין עוד מלבדו. עצם ההכרה זה יסוד הראשון. וממנו נובע החובה לא רק לדעת, אלא גם להודות. להודות בכל יום ויום על חסדיו המרובים. שידע האדם ויודה לאלוהיו שברוי. ומי שהקדים את הרמב"ן ביסוד הפשוט הזה הוא הנביא ישעיהו בפרק מ"ג, כאשר הוא אומר מפי הקדוש ברוך הוא, עם זו יוצרתי לי, תהילוסי יספרו. כמדומני הרד"ק, אם לא הרד"ק אז אחד מרבסינו הראשונים שם על הדף, מוסיף מילה אחת, עם זה יוצרתי לי כדי שתהילוסי יספרו. אנחנו נמצאים בעולם לספר תהילוס השם, להודות לשמו הגדול ולקדש את שמו בעולם כולו. שידע האדם ויודע לאלוהיו שברוי. יהודה אתו יודוכו אחיך, כתוב כמדומני בתרגם יוניסון, שמה בתרגם ירושלמי, אני הרבה מחליף את שני התרגומים האלה, שהכוונה של הדורס אוילום, אף אחד לא יקרא לעצמו זבולוני או גדי או דני. לא, יש דני ויש גדי, אבל יהודים לא יקראו את שמם על שם שבט כלשהו, כולם יקראו על שם שבט יהודו. יהודים? למה כולנו קוראים לעצמנו יהודים על שם שבט יהודו כשהיו יהודי שבטים? זה כבר לא כתוב בתרגום. תרגום רק מפרש, זה הכוונה, אתו יודוכו אחיכו. שכל שהאחים יודו לך וכולם יאמצו את שמך. ואני אומר, הטעם פשוט בתחלית. כשלאה נתנה את שם בנה יהודה, מה היא אמרה? הפעם אוהדה את השם. השם יהודו מבטא את תמצית, את תמצית שליחותנו בעולם, את תמצית תכליתנו בעולם. שיודע לאלוהיו שברוי, תהילוסי יספרו, ולכן כולנו יהודים. כל כך נהניתי פעם כשאלה בדעתי, שאלה שהטרידה אותי הרבה שנים, לא קוראים הלל בפורים, כתוב במגילה י"ד, קריוס הזו הילולה, קוראים את המגילה, זה הלל. מה הקשר בין הלל למגילה? במגילה אין אפילו מילה אחת של הלל ואידויה, סיפור דבורים, מתחילתו ועד סופו. והיא במאה חשברש, מסה לאורץ ואיי הים, אין שום פסוק, לא של הודיה, לא של ברוכה, לא של איזה מין הלל זה. אני אומר, מי שעיניים בראשו יראה שהמגילה הזו כל כולו הלל ואידויה, משום שמכל כזבי הקודש, זה הספר היחיד שבו אנחנו קרואים יהודים. אין הגדרה אחרת במגילת אסתר, רק יהודים. בכל שאר ספרי תורה נביאים וכסובים אנחנו קוראים בשמות אחרים, עבריים, בני ישראל. רק במגילה ססטה יש הגדרה אחת חדשה. יש מקומות בנובי שבהם כתוב יהודים, אבל בכל מקום הכוונה ליושבי ארץ יהודה, להבדיל מיושבי השומרון. כי בדברי מישראל היו שתי מלכויות, או היו שתי מחנות, אז יושבי ארץ יהודה היו יהודים. אבל במגילת אסתר כולם ישבו בשושן הבירו, ולא בארץ יהודה, ולא בשומרון. ואף על פי כן כולנו קרויים יהודים. וכי יש לך הודיה גדולה מזו. זה הסוד של קריוסו, זו הילולו. הלל נסתר, כמו שהכל בפורים נסתר. אבל זה תכלס הבריאה. וזה שליחותו של כלל ישראל. אז הזכרתי את מגילת אסתר. אז לפני שנה בפורים, אני מקבל הרבה משלוח מונוס. תמיד אני אומר תודה רבה, יפה מאוד. אבל השנה מישהו שלח לי משהו יפה מאוד, איזה תבליט של הפסוק, הודו לה' כי טוב, כי ליואל המחסדוי, עם תליה. כל כך שמחתי, היום זה תולה, מאחורי גבי, כשאני יושב בבית, תולה על הקיר. ואני פותח את הדלת של ביתי, פסוק הזה ניצב באותיות זהב מול עיניי. כל פעם שאני פותח את הדלת, אני מתרגש. הודו להשם כי טוב, כי ליה אלום חסדוי. כי לכולנו יש כל כך הרבה על מה להודות. אנחנו בדרך כלל נזכרים בקודש ברוך הוא רק כשיש על מה לבכות וכשיש על מה לבקש. כך טבעו של אדם. צריך להיזכר לקודש ברוך הוא כשיש מה להודות. כל יום שעובר בשקט, בשלווה, בנחת, כל פעם שאנחנו באים לבית המדרש וחוזרים הביתה בשלום אחרי שעבדנו את הקודש ברוך הוא, יש כל כך הרבה על מה להודות. אז הודו לשם חסדוי, הודו לשם כי טוב כליולם חסדוי, וזה תכלס הבריאה. וזה החפץ שיש לעליון בתחתונים, שידע האדם ויודע לאלוהיו שברואי. יהי רצון שנזכה תמיד להודות לקודש ברוך הוא על חסדיו המרובים, שהקודש ברוך הוא ישפיע עלינו תמיד חן וחסד ורחמים ונוידה לשמוי הגדול. ושנזכה, כאשר אנחנו קוראים את הפרשיה של יציאת מצרים, של ניסים ונפלאות, שנזכה כי הם יצאו מארץ מצרים, ערינו נפלאות, שנזכה תמיד לשתף ולהשתתף בשמחות ובבשורות טובות, עד כי יבוא גואל ושמחתו לעולם על ראשו במהרה ובימינו אמן.